בקיצור, ברוכים הבאים ל-14 מי יודע. למה אנחנו לומדים? הפעם אנחנו נלמד על החגים הבאים לנו טובה, ל"ג בעומר, אבל לפני ל"ג בעומר, פסח שני. אז יש לנו גם פסח שני, יום שני, השנה הזה יוצא יום שני, ויש לנו את ל"ג בעומר, אז נלמד כמובן 14 הלכות, יותר מנהגים השבוע. 14 הלכות, למה אנחנו לומדים 14 הלכות? כי?
כל השונה הלכות.
כל השונה, אליהו הנביא אומר, כל השונה הלכות, איך אומר?
כל השונה הלכות בכל יום.
מובטח לו שהוא בין עולם הבא.
הלכות זה שתי הלכות.
בדיוק, אז בואו נעשה כמו אליהו הנביא, בקש מאיתנו, ונלמד הלכות לספירת העומר ומנהגים. כל נתחיל כוחו בפסח שני, כן? מה השאלה הראשונה, 14 מי יודע, מה הספרדים מברכים בפסח שני על מצה? מה הספרדים מברכים בפסח שני על מצה? על מוציא או מזונות?
כולם בכל השנה,
בפסח. על פסח שני?
אם פספס, בטעות, לא בזדון, בטעות. עושה פסח שני רגיל, הוא עושה מה שצריך.
יפה, צודק. דין מצה בפסח שני כדין מצה בכל השנה, ואם בכל השנה מברכים על מצה מזונות, גם בפסח שני צריך לברך מזונות. אשכנזים מברכים על המזונות, על המצה כל השנה המוצי, ולכן האשכנזים הם יברכו המוצי, והספרדים יברכו מזונות.
מה זה פסח?
אומרים, אומרים, האם אומרים תחנון במנחה של י"ג ביער ערב פסח שני? האם אומרים תחנון או לא אומרים תחנון?
גם אשכנזים
והספרדים? כן.
אשכנזים
בכלל
שלא.
אה?
אשכנזים תמיד לא.
מנדי, מה אומרים?
דווקא, בדרך כלל כשיש יום שלא אומרים תחנון, אז לא אומרים כבר במנחה של ערב אותו יום. בפסח שני, למרות שלא אומרים תחנון ביום עצמו, לפי האשכנזים כן אומרים תחנון במנחה של ערב פסח שני, לפי הספרדים גם במקום ש... לפי הספרדים לא אומרים מנחה, לא אומרים במנחה תחנון. אם אדם יש מקום שאין מנהג וזה, אז אפשר להקל ולא להגיד.
באופן כללי לא אומרים תחנון, לא עושים, אז לסיכום הלכות פסח שני, זה לא עושים קידוש בפסח שני, אין חובה גם לאכול מצה בפסח שני, אין חובה, אבל זה רצוי, והמנהג הוא שלא לומר תחנות בפסח שני, אבל מה כן עושים בפסח שני? מה מנדי עושים כן? אני אמרתי מה לא, ואתה תהיה חיובי בינינו, מה כן?
כן, נוהגים לאכול מצה, היו כאלה גם שנהגו לאכול מרור, וזה אנחנו לא כל כך נוהגים, כאילו היום לא נוהגים את זה. יש כאלה גם שנהגו בתתוו לאכול, כי פסח זה בתתוו, למרות שאנחנו חוגגים ביודלד. היום אבל בעצם מה שכן נוהגים זה לאכול מצה ביום יודלד בניסן, יום שני השנה.
ומה המסר של פסח שני, מנדי?
המסר של פסח שני, הרבי אומר, והיום יום, עניינו של פסח שני, שאין דבר עבוד, תמיד אפשר לתקן, אפילו מי שהיה תמה, ואפילו מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו אם הוא עשה את זה בכוונה, הוא נהיה תמה או בדרך רחוקה, הוא יכול לתקן את זה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן ליהודי אפשרות, תמיד הוא נותן לו צ'אנס, הוא נותן לו הזדמנות שנייה, וגם אם הוא עשה בכוונה, לא משנה, גם אם הוא עשה את הדבר הכי גרוע, אפילו היה תממת שזה התומה הכי חמורה, תמיד יש לו צ'אנס ויכול לתקן את מה שהוא עשה.
במילים אחרות, פסח שני נותן לכולנו את התקווה והאמונה שתמיד בורא עולם ייתן לנו הזדמנות שנייה. תמיד תקבל הזדמנות שנייה לתקן את מה שהחסרנו, בעזרת השם, בעזרת השם. עכשיו נעבור, אז בקיצור, בפסח שני אנחנו צריכים, מה שנקרא, לעשות קצת תשובה, לחשוב על הגאולה, ולדעת שהכל אפשרי, והכל עדיין פתוח בפנינו. עכשיו נעבור קצת ללג בעומר. האם מנהגי לג בעומר נוהגים רק בארץ או גם בחול?
גם בחול, אולי לא בחול.
אה?
למה לא? מה זה? גם בחול.
כן, הקבר של רבי שמעון זה בארץ. רשב"י.
אבל הייתה
עיגולה, אפשר
לעשות בכל מקום.
או.
פה אסור לעשות
בכל מקום.
מה זאת אומרת? צריך לעשות בכל מקום. מה אומר מנדי? להלכה?
כן, להלכה. זה לא הלכה, זה מנהג, אבל המנהג הוא אכן לעשות בכל מקום. כל יהודי בכל מקום שנמצא יכול לעשות חגיגה. אפשר, יש גם מנהג מדורה, אבל זה לא כל מקום אפשר, בעיקר בארץ. את ההילולה, חגיגה, תכף אנחנו נראה מה בדיוק לעשות, אבל לציין את היום הזה, בדרכים שאנחנו נראה בהמשך, עושים גם פה, ויש משהו שהיה יהודי שכתב לרבי, שהוא נמצא בניו יורק, והוא מאוד קשה לו זה שהוא רחוק, והוא רוצה ללכת לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, למירון. הרבי אמר לו שהוא יכול ללכת לציון של מורי וחמי, ציון של הרבי הקודם, ולמה? כי כתוב בזוהר שבקבר של צדיק, הנשמות של כל הצדיקים נמצאים, הקברים של הצדיקים מאחדים את הנשמות של כל הצדיקים, לכן פה יש לנו את הציון, ומי שיש לו זמן, בל"ג בעומר, ביום שישי הבא, אז כדאי מאוד להגיע לציון של הרבי.
וכל הציונים, איפה שלא נמצאים בעולם, מי שאיפה שלא נמצא, צריך ללך
לו. פה יש לנו קרוב.
ופה כמובן יש לנו את הציון של הרבי. מישהו שאל שאלה אם בכלל ל"ג בעומר זה מנהג נכון, כי ל"ג בעומר הוא מנהג בסך הכל. השאלה היא, אמרנו שפעם, באחד השיעורים למדנו שמנהג זה אם תהפוך את זה, זה אותיות גיהנום. נכון? מנהג, אם תהפוך אותם, זה אותם אותיות של גיהנום. זאת אומרת, מנהג יכול להיות מנהג, וזה דבר נכון, ומנהג יכול להיות גם הפוך. דבר לא נכון, ומוביל... לא, גיהנום. זה דבר רע, כאילו שאתה צריך לחקור כל מקור של מנהג, האם הוא נכון.
לא להוסיף דברים סתם.
לא להוסיף דברים סתם.
כל מנהגים שזה סתם.
אז עונים על זה שבעצם המקור של ל"ג בעומר זה לוטה בערפל קצת, ולא ברור בדיוק מה מקורו, והנסתר בו... בעצם חוגגים את היום של רבי שמעון בר יוחאי, זה שכתב את ספר הזוהר, בתורת הנסתר, כן, של היהדות, הקבלה, זה החגיגה, ואכן הוא מתאים לתורת הנסתר, ולפחות מימי האריזל, הוא ידוע לנו כיום שמחה לתורת הסוד בישראל, והוא נהוג מאוד בשנים בכל תפוצות ישראל, והמזלזל בחג הזה, חס ושלום, מזלזל בעצם בכל החוכמה הפנימית שגדולי ישראל וענקי הרוח במאות שנים האחרונות התעמקו בה. מהרמב"ן, למהר"ל, רמח"ל, אגר"א, וכמובן הגדולי דורנו, הרב קוק, הסלובצ'קי, הרבי מלובביץ', הבבא סאלי. אז אתה בעצם מזלזל בכל הקדושי עולם, אם אתה לא חוגג, את ל"ג בעומר. וכל המפקפק בעומקה של חוכמה זו מתנתק בעצם משרשרת הזהב של תורת ישראל בכל מאות השנים. אז מה בעצם עושים בל"ג בעומר? מה הכי טוב לעשות בל"ג בעומר? בטח שאנחנו פה בגלות, בניו יורק. מנדי, מה הכי טוב?
חוץ מהמנהג של המדורות, שזה גם פחות שייך פה, וזה גם מנהג יפה, אבל יש דברים יותר תוכניים, או שזה, יש בזה עניין גם כן, אבל יש דברים יותר שקשורים לתוכן הפנימי של החג הזה. החג הזה אנחנו הגיעים את יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, שביום הזה הסיבה שאנחנו צריכים זה כי הוא ציווה שנשמח, וגם כי הוא גילה לנו את הסודות של פנימיות התורה, ולכן היום הזה זה מציין את היום של גילוי פנימיות התורה, אז הדרך לציין את היום הזה זה ללמוד מתורת הנסתר, ללמוד קבלה, חסידות, עניינים שקשורים לפנימיות התורה, שזה...
ללמוד מדברי חסידות מותר בהחלט.
לא, קבלה.
טוב ללמוד, לא, בתוך חסידות הוא פשוט יתבלבל במינים שלו קצת, עדיף לא ללמוד קבלה, עדיף ללמוד חסידות.
כשאתה לומד חסידות,
כלול
בזה קבלה.
כשאתה לומד חסידות, כלול בזה קבלה. ואני ויוסי עשינו אחלה שיעור ל"ג בעומר, מי שרוצה, אני אעלה אותו גם בקבוצה. אני אשים גם קישור למי שרואה אותנו בפודקאסטים ובזה, אני אשים קישור לשיעור הזה, אז אפשר באמת לראות אותו בל"ג בעומר, ואז ללמוד הרבה חסידות מי היה רבי שמעון, וזה שיעור ארוך, מאוד יפה, שעשינו עם הרב אברהם ניסניין על ל"ג בעומר. מה זה יום הילולה? מה זה יום הילולה בעצם? ל"ג בעומר זה יום הילולה לרבי שמעון בר יוחאי. מה זה הילולה? חוץ משיר, יש כזה שיר הילולה, אבל מה, חוץ מזה, מה זה הילולה? שמחה? לא, יש יום ההילולה.
להלל מישהו.
יכול להיות, נכון, נכון. לעשות...
זה אינדיאני. כן, אותו דבר, אינדיאני, מרוקאים.
אז מה זה בעצם יום ההילולה? מנדי, מה זה יום ההילולה בקצרה?
הילולה זה מוזכר בממה, זה יום פטירה של צדיקים, כמו מה אמרנו ביום של הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, שזה היה יום שמח. כלומר, הפירוש המילולי של זה, זה באמת, זה חגיגה, זה חג. זה כאילו, שהיו עושים חתונה, זה היה, היו עושים מילולה. זה שמחה, זה סעודה של שמחה. וכן,
זה היה... זה יום מקודש שחוגגים בו את היום פטירה של צדיקים גדולים, עושים בהם הילולה. כי אז הכוח שלהם מתגבר, ולכן אנחנו עושים הילולה. וכמו שאלי אומר, מודים ומעללים להשם כיום שמחה של חתן וקלה. לא סתם אומרים, זה ממש יום שמחה כמו יום חתונה. ככה חוגגים את זה, ולכן חוגגים ל"ג בעומר, שבו חוגגים את היום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי. שאלה, מישהי שאלה באינטרנט, שתי שאלות. האם מותר, היא בשנת אבל על אמא שלה. האם מותר להשתתף במדורה יחד עם האחים שלי, בעלי וילדיי, כאשר אנחנו רוצים לעשות על האש, וגם לעשות חלקה. חלקה זה ספר ילד בן 3. האם מותר בשנת אבל לחגור את ל"ג בעומר, ואיך למדורות ולעשות על האש, ולעשות חלקה, או שעדיף שלא?
חד משמעית,
כן. חד משמעית, כן?
כן.
יפה, צודק.
כן,
מה מדי צודק. אומר?
שנת אבל, בשנת אבל יש מנהגי אבלות שנוהגים, אבל כל חגיגה, אם אין בו מוזיקה, מוזיקה זה באמת בעיה. אבל אם עושים חגיגת חלקה, תספור את הילד בן 3, לא חייב לעשות מוזיקה, זה לא כמו חתונה, וסתם סעודה משפחתית על האש, מדורה זה אין בעיה, גם בשנת אבל.
האם, אז בלי מוזיקה...
בלי מוזיקה אין בעיה. מה קורה אם יש למישהו חתונה?
מה קורה אם יש למישהו חתונה בל"ג בעומר? האם מותר להתחתן בל"ג בעומר? בים בל"ג בעומר עצמו, מותר להתחתן או אסור להתחתן?
שירה
זה בספרדים. בדיוק. האם מותר להתחתן בל"ג בעומר?
אשכנזים לא, ספרדים כן.
לאשכנזים, לאשכנזים, התשובה להלכה, מנדי?
תשובה להלכה של האשכנזים. הם נוהגים להגיע אבלות עד שבועות בל"ג בעומר עצמו, כן מתחתנים, לפי הספרדים, מלמדלת בעומר,
מלמחרת
ל"ג בעומר, מתחתנים עד שבועות, אבל בל"ג בעומר עצמו הם לא מתחתנים.
לא יודע, לא יודע. השאלה הבאה, האם מותר... אז איוון, האם מותר מי שאמר בליל ל"ג בעומר לחבר שלו, היום ל"ג בעומר, בוא נעשה משהו קודם, אז יש בעיה בספירה, האם מותר לספור או לא יכול לספור? אתה יכול לספור ולברך בלי שום בעיה.
אם...
לא בזה ספירה, אתה בסדר, לא. האם בנינו חוגג בר מצווה בשבוע של ל"ג בעומר, האם ניתן להשמיע מוזיקה, דיסק או כלי נגינה... בסעודת המצווה שתתקיים כמה ימים לפני ל"ג בעומר. פה השאלה היא כזאת, אמרנו אסור מוזיקה בספירת העומר, אבל יש לו בדיוק כמעט לפני ל"ג, כמה ימים לפני ל"ג בעומר, במצווה. האם מותר להשמיע מוזיקה ולהסתפר לפני? האם מותר או אסור?
מוזיקה וגם להסתפר אסור.
לא, מותר בבר מצווה, אני אלה רוצה לספרת המצווה.
לפני, להסתפר?
לא
אמרנו
שאסור לעשות
בר מצווה.
היה מוזיקה.
מה התשובה? מנדי?
בר מצווה היא לא חתונה. בחתונות יש מנהג של ריקודים ותזמורת, בבר מצווה לא. היום כן נוהגים ככה. ולכן, אם לא יעשו את זה, מכיוון שזה המנהג של כולם, אז הילד בר מצווה יכול להיפגע, וזה יבאס אותו, יהיה לו הלבנת פנים, ולכן אפשר להקל עם מוזיקה, אם זה לפני ל"ג בעומר.
אבל כרצוי שבעל הבר מצווה יעשה סיום מסכת.
ואז יש לזה גם משהו הלכתי. חגיגה, יש לה חגיגה תוקף הלכתי.
ענה זה הרב הגאון יעקב הראל. מה המקור למנהג? למה עושים מדורות בל"ג בעומר? מה עושים מדורות בל"ג בעומר? מה המקור של המנהג?
אש, משמרים את הנשמה?
למה? למה אנחנו מליקים לך מדורות בלג בעומר? יש להם נשמה, זה יפה, אבל למה אנחנו, למה דווקא בלג בעומר? למה לא כל השנה יש מליק את הנשמה?
אני חושב שזה בכלל בר כחבא.
זה בקיבוצים המציאו.
זה בקיבוצים.
זה המציאו בקיבוצים לפני מאה שנה.
את החיבור של בר
כוכבא לבין הגומר. למה, אלון, למה אתה עושה מדורות?
למה עושים בכלל מדורות?
זה השאלה, למה עושים מדורות?
אז הנה, מנדי יענה.
למה עושים מדורות?
הנה, שמע את התשובה.
אז יש לזה שני הסברים. ההסבר העיקרי זה החתן סופר כבר מביא, והרבה מאוד מהאחרונים. המנהג להדליק מדורות בל"ג בעומר, זה כמו שמדליקים נר לעילוי נשמת, נפטר, אז אנחנו, בגלל שזה של יהודי צדיק מאוד גדול, אז אנחנו כמו הדלקת הנר, אבל אנחנו מדליקים מדורה לזכרו.
באבוקות.
כן, ויש עוד מנהג, עוד סיבה, שזה בגלל שביום הפטירה שלו, הגמרא מספרת שירד עמוד אש, שהבדיל בין הגופה שלו לבין כל עם, אז זה גם ציון לדבר הזה, לסיפור הזה.
אז בזכות הקורונה גם, הייתה פה שאלה שרבי שמעון בר יוחאי נפטר, לפני 2000 שנה.
זה חתם סופר. המדורות התחילה
חתם סופר. המדורות, כן, חתם סופר.
שזה כמה מאות
שנים. שם אנחנו רואים את הפעם הראשונה שחגגו בספרי ההלכה. על בערך 2000 שנה, אחרי בית שני, ישר אחרי בית שני. שאלה הבאה, וזה גם תשובה, אני אענה לכם ישר את התשובה גם. זה בזמן הקורונה שאלו, רגע, אי אפשר עוד למירון עכשיו, אז מה עושים בעצם? גם אנחנו פה בניו יורק, ויש עוד הרבה יהודים ברחבי העולם.
סימבולי.
מה עושים? מה עושים? מה זה סימבולי? סימבולי אתה צודק, לא.
עושים מדורה, עושים זה, מציינים את
היום. היהדות היא לא סימבולית, היהדות היא פרקטית.
היהודית היא פרקטית, היא לא סימבולית.
יש הרבה סימנים.
או. אתה מקשיב? אז מה עושים? מה עושים? מה עושים? עושים מה שרבי שמעון בר יוחאי אמר בעצמו, זכר צדיק לברכה, כן? הוא אומר, כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם, שפתותיו מדובבות בקבר. כל תלמיד חכם, שאתה לומד את התורה שלו, השפתיים שלו, הוא לומד איתך ביחד, שפתיו מדובבות בקבר. ככה אומר, זה שכתב את הזוהר הקדוש, הוא מבואר בגמרא ובראשונים, שעל ידי לימוד מתורתו זוכים להשפעה הדדית. אם אתה לומד את התורה של רבי שמעון, אתה זוכה להשפעה הדדית. כאילו הוא חי בעולם הזה, ואולי על כך נאמר שצדיקים במיטתם קרויים חיים, שממשיכים בעולם הזה תורתם ואת מעשיהם. ומבאר על זה, יש ביור של רבי נחום מצ'רנוביל, שלימוד בתורת הצדיק הוא כמו השתתחות על ציונו. אז אם אתם לא יכולים ללכת, אתם הולכים... לימוד דברי תורה של צדיק זה כמו להשתתח על הקבר שלו. אז רצוי לנו מאוד ללימוד, כמו שאמרנו, באותו יום בל"ג בעומר את תורתו של הצדיק. וכמו שאמרתי, הכנתי לכם שיעור כבר, ויש עוד הרבה שיעורים על ל"ג בעומר. אני ויוסף והרב ניסניאן למדנו שיעור מאמר, שזה ממש גבוה, של הרבי מלובביץ' על ל"ג בעומר, וכבר המליצו, למדנו שיחה, לא מאמר, וכבר המליצו, אמרנו מבאר רבי מנחם מצ'רנוביל, שלימוד בתורת הצדיק הוא כמו השתתחות על ציונו, ובדורות האחרונים שלומדים דברי שום תנא וחכם מדברי הקדמונים וכו', לכן אמרו סרטם מדובר בקבר, שאפשר לומר כי זה בחינת השתתחות על גבעי צדיקים, כי דיבורי הצדיק שם הוא קבור וטמון החיות שלו כאמור. וכבר המליצו על יום ההילולה של רשב"י בל"ג בעומר, דברי הגמרא, שכדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו. אז אתם מקשיבים את המשפט האדיר הזה? אפשר לסמוך על רבי שמעון שיענה לנו בפניו או לא בפניו. לכן אין למעלה מהעיסוק בדמותו ובתורתו. בתורתו הוא מגן לנו, והיא מאירת עיניים, ברוך השם, זו תורת הסוד. למישהו יש שאלות? למישהו יש שאלות? פעם ראשונה. אפשר ללמוד חסידות. אתה צודק.
בחסידות יש.
ברור. לא, יש, אתה יכול לקרוא מאמרים של הרבי מלובביץ'.
הוא מביא שמה.
שהוא מבאר לך, וזה, אני אשים קישור בקבוצה, והוא מבאר לך את הדברי הזוהר. אתה יכול ללמוד זוהר דרכו. אפשר, יש גם אנשים שלומדים זוהר, הכל בסדר. בעל הסולם. זוהר, אוקיי, שאלה טובה, שאלה טובה. הזוהר, אוקיי, לתורה יש ארבע פירושים. זה נקרא פרדס. יש פירוש של הפשט, שנגיד רשי, ויש פירוש של רמז, שזה כל הגימטריות ופרפרפרות, יש דרש, מדרשים של התורה, ויש סוד לתורה. אז יש לה ארבע רבדים עיקריים, יש הרבה רבדים. נכון, אומרים 60 פנים לתורה, לא זוכר, יש כזה 70 פנים לתורה, אבל כעיקרון יש ארבע פירושים מרכזיים. יש את התורה עצמה, ואז יש ארבע פירושים מרכזיים, שזה הפרדס, פשט, רמש, דרש וסוד. וסוד זה תורת הסוד של התורה. ורק חכמים גדולי עולם יכולים ממש להתעסק בזה, וזה נקרא, ורבי שמעון התחיל את זה, שהוא כתב את ספר הזוהר, ביום, כתב את ספר הזוהר. זה פירוש על התורה.
הזוהר זה ספר הבסיס של פנימיות התורה, של הסוד, תורת הסוד.
בדיוק. עוד שאלות?
מה הסוד?
צריך ללמוד איזה 40 שנה בשביל להבין מה הסוד ומה התשובות. חזק וברוך בעזרת השם שבזכות רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שמאזין לנו, כל מי שרואה אותנו, לעילוי נשמת גם גבי בן רחל, רפואה שלמה לאברהם בן מינה, צבי בן רוזה, רוזה בת משה, משה בת רוזה, יעקב מלניק, ברוריה בת מזל, רפואה שלמה, יעקב בן מרגלית בנות, רפואה שלמה. משה שון בן אליזה, רפואה שלמה. משה בת רוזה. אריאל בן רחל, רפואה שלמה. שמואל בן נבט, רפואה שלמה. איך? רחמים בן מריה, רפואה שלמה. אלתר אביגדור דוד. בן רייזר, רפואה שלמה.
אברהם בן
חנה ז'נט, רפואה שלמה בעזרת השם. שיפרה ומשה, רפואה שלמה. שניאור זלמן בן סיגר, רפואה שלמה. עוד מישהו? זיווה קורגן בת לאה, שיהיה לה רפואה שלמה במהרה. חיה הנדל בת פרר, רפואה שלמה בעזרת השם, בזכות רבי שמעון, בזכות השיעור שלמדנו היום, של כולם מכל הזכויות, ובוא נעשה קדיש בעזרת השם.
רבי חנניה מרקשה אומר, רצה הגדול שמרו לזה.